שלום עליכם. אנחנו ממשיכים. פתחנו בכמה וכמה מושגים שאני חושב שבסוף צריכים להגיע לדבר אחד. מה בעצם מתרחש בעולם במעמד הר סיני? זה, אני חושב, שאלת היסוד שאנחנו צריכים להבין אותה כל רגע ורגע. אין יותר מאשר תורה, מתן תורה, קבלת תורה, מה שהוא אולי כל כך במכוון, אפילו מבולבל ביומו ההיסטורי. רב בסיוון, זין בסיוון. אולי זאת העדות עד כמה בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. זה לא רק מליצה. כי קבלת תורה היא מציאות יומיומית. כשאומר, ובנו בחרת מכל עם ולשון, כמו שהזכרנו בהלכה, שולחן ערוך, מפורש, יכוון למעמד הר סיני. לא יצאנו אז ממצרים, לא ישבנו אז בסוכות, לא ירד אז המן, לא קרה אז משהו ספציפי שאפשר לציין אותו באופן ספציפי. אחד המקומות בשיחותיו, מגדיר את זה הרבי זכר צדיק לברכה, בחג השבועות הקדוש ברוך הוא בחר בבעצם שלנו, ואנחנו בחרנו בבעצם שלו, בלי שום סיבה. הוא בחר בבעצם שלנו, ואנחנו בבעצם שלו. מושג שצריך להבין אותו. בשביל להבין אותו אני רוצה שתי הקדמות קצרצרות. ישנו מדרש חז"ל ידוע, אנחנו מזכירים אותו ככה מדי פעם, שקשור מאוד ליום מתן תורה. חז"ל אומרים שכאשר בא משה לקבל את התורה, באו מלאכי השרת וביקשו את התורה לעצמם. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, החזר להם תשובה. הם אומרים, למה למשה? תן לנו. מה לילוד אישה בינינו? אמר לו משה לקדוש ברוך הוא, מתיירא אני, שמה ישרפוני בהבל שבפיהם. תשובה טובה. אמר לו, אף על פי כן אחוז בכיסא כבודי וחזור להם תשובה. צריך להבין מה זה האחיזה הזאת. הוא אוחז מתחתית הכיסא ונותן תשובה, וכך הוא אומר להם, תורה הזו שאתם רוצים, מה כתוב בה? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. למצרים ירדתם, לפרעה נשתעבדתם. אתם גם מבינים מה זו עבדות, מה זו חירות? שוב, מה כתוב בה? לא תרצח, לא תנאף, יצר הרע יש ביניכם, קנאה יש ביניכם, לא תחמוד. שוב, מה כתוב בה? והוא מתאר את הפסוקים של ללכת ולעבוד, כל מיני פסוקים, עבודה יש ביניכם, פרנסה יש בכם. זהו, נוצחו. המדרש הוא נפלא, אבל אני רוצה שניתן את הדעת לשתי שאלות במדרש שאני לא בטוח שתמיד שמים לב אליהם. האחת הפוכה מהשנייה. האחת היא, מה, הם לא ידעו את התשובה של משה רבינו? הרי אם הם ביקשו את התורה, אז זה לא ילדים שאמרו רוצים ארטיק ואחרי זה שאלו מה הטעם. הם ידעו שהם רוצים את התורה, אבל הם לא ידעו שכתוב שם אנוכי השם אלוקיך, זה חידוש, מה הוא חידש? זו מהפכת עולם החידוש שלו. בעברית אחרת, מה הם רצו עם התורה הזאת? הרי היא תורה שלנו. כתוב שם שור, שנגח, פרה, מה הם עושים עם התורה הזאת? זאת השאלה הראשונה, בשביל מה המלאכים רצו אותה? שאלה שנייה באה מהכיוון השני. עוד מעט ננסה להבין, אני מבין, המלאכים רצו אותה, 100%, בסדר גמור, יש להם סיבה. אבל איך הילדים אומרים? למה שיגיע להם לפניו? מה, איזו מין טענה? השאלה הראשונה היא, מה בכלל אתם רוצים בתורה? השאלה השנייה היא, אוקיי, אתם רוצים את התורה. למה שהוא יישא שאני יישא? למה? מה, בישראלית אומרים, למה הם יותר עדיף? למה יותר עדיף הם? מה קרה? מה הסברה? על השאלה השנייה הזכרתי מקודם, על השאלה השנייה עונה הרבי בשיחה מדהימה, תשובה מופלאה, מופלאה. השאלה הראשונה מחייבת הבנה נוספת. הוא אומר, כשבאו המלאכים ואמרו שהם רוצים את התורה, הגיע להם התורה, זה לא שלו. זה דבר שמופיע הרבה יותר מוקדם, התשובה הזאת, החלק הראשון. הם אמרו שהם רוצים את התורה והיא מגיעה להם משפטית מסיבה מאוד פשוטה. כי הקדוש ברוך הוא החליט לתת תורה. אז התורה יורדת עכשיו מרום שמיים ועוברת למציאות. נכון? יופי. יש דין שכאשר שני אנשים רוצים לקנות שדה, רוצים לקנות בית, אז מי קודם? דינא דבר מצרא. זאת אומרת, אם השכן שלי רוצה לקנות שטח, ובא יהודי ממקום רחוק ורוצה לקנות את אותו שטח, והשכן אומר, אבל אני רוצה את השטח הזה, באותו מחיר אגב, אין הבדל במחיר, ואני רוצה את השטח הזה כי אני רוצה להגדיל את הבית, נו, משפחה קטנה, משפחה גדילה, ברוך השם, אני... זה אותו דבר. אז אין הלכה שאומרת לי למי למכור. זה חסד. זה ועשית הישר והטוב. זה לפנים משורת הדין. אגב, זה לפנים משורת הדין שהוא דין. כמו כל לפנים משורת הדין, עוד נגיע לזה עוד מעט. בדיוק. זה לפנים משורת הדין, זה צריך לכפות את עצמך לעשות אותו. וכופים אותו לעשות את זה. למה? כי השכן שלך צריך את זה למשהו שהוא יותר חיוני, וזהו. באו המלאכים ואמרו, ריבונו של עולם, אתה החלטת למכור את התורה. בסדר? עכשיו תן את זה קודם כל השכנים. מה אתה הולך רחוק? אתה יודע איפה הם נמצאים, החבר'ה האלה? מה לילוד אישה בינינו? לילוד אישה אומר הכל. איך נולד? בוא לא נדבר על זה. עזוב. חושך כפול ומכופל, מה יש לחפש שם? יש שכנים הרבה יותר... באמת. ואנחנו הרי מלאי אחריות כלפי העולם, אנחנו מלאכים. מה אתה חושב? אנחנו לא נדאג? גבריאל, מיכאל, אנחנו נדאג. מי ידאג יותר? הם, לנו, אנחנו, מבחינה הגיונית. אחריות. קוראים לזה בטיולים מבוגר אחראי. אנחנו ניקח אחריות על הטיול. הגיוני מאוד. פעם היה הקודש ברוך הוא ואמר למשה רבנו, תן להם תשובה. שואל הרבה, לא הבנתי, והקודש ברוך הוא לא יודע את התשובה של משה רבנו. למה הוא צריך שמשה רבנו ייתן את התשובה? מה זה מבחן? נראה מה אתה אומר. אומר להם משה רבינו, תורה זו מה כתוב בה? תעזבו את השאלה מה הם רצו מהתורה, זה נגיע עוד מעט. אומר להם משה רבינו, תשמעו טוב, למה אתם רוצים את התורה? בגלל דינא דבר מצרא, נכון? אתם שכנים. אז אני אגיד לכם הלכה בדינא דבר מצרא. אני חייב למכור לשכן שלי אם הוא רוצה את השטח כדי להגדיל את הבית שלו, כי יש ילדים שצריכים את השטח. קוראים לזה בהלכה לדירה. אבל אם הוא לא רוצה את זה לדירה, שם הוא רוצה לעשות מוזיאון, ובא יהודי חמוד, משכן, צדיק, הוא עכשיו בא מבאר שבע, הוא בא מעל הצפון, והוא אומר, אין לי איפה לגור. אז ברור שלא צריך דין לדבר המצרה פה. ברור שמי קודם? מי שרוצה את זה בשביל דירה. אמר להם משה רבנו, תגידו לי, בשביל מה אתם צריכים תורה? בשביל מוזיאון? אנחנו הולכים לעשות דירה לקדוש ברוך הוא. מוזיאון יכול להיות נפלא שם, זה יפה, זה יהיה רעיונות גדולים, יסודות של המידות ויסודות של הבינה והחוכמה, הכל נפלא. מי יעשה דירה? לא שייך בכלל דין הדבר המצרה. אנחנו קודמים. אומר רבי, עכשיו אתם מבינים למה הקדוש ברוך הוא לא אמר את זה? כי כתוב בהלכה שהדיין עצמו לא יכול לטעון את זה, חייב לטעון את זה הקונה והמוכר. אז ממילא בא הקונה ואמר את הטענה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, תגיד מהר, הם לוקחים לי. אז למה משה רבינו פחד שהם ישרפוני בהבל שבפיהם? נו, זה ברור. כי מצד הקרבה באמת לגילויים של האין סוף ברוך הוא, איזה דמיון יש בין מה שקורה פה בעולם הזה, ככל שאתה עולה גבוה יותר, גילויי ההשגות שיש הם ודאי יותר גדולים. בהבל שבפיהם? לא בידיהם, לא במעשיהם, לא בדירה בתחתוניים, לא באיך מורידים את הדברים עד הנה למייסה, ממש, 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 אלא בהבל שבפיהם, בדרשה שהם יכולים להגיד, בהבל שבפיהם, ודאי שהם יכולים לשרוף אותי. אמר לו, אף על פי כן אחוז בכיסא כבודי. אתם יודעים מה זה הכיסא? הכיסא זה מה שעליו יושב המלך. וכדי שהמלך יושב על כיסא רם וניסה, צריך שמישהו יחזיק את מרגלות הכיסא. ומי שיכול להחזיק את מרגלות הכיסא זה משה אמת ותורתו אמת, ורק משה אמת ותורתו אמת. אמר לו, אף על פי כן אחוז בכיסא כבודי וחזור להם תשובה. ואז הוא מתחיל לענות להם. עכשיו אתם שואלים לו, אז מה הייתה האהבה המינה שלהם? מה הם היו צריכים? כאן נמצאת הנקודה הגדולה. למה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם? מה פירוש כדי להיות לו דירה בתחתונים? כך אומרים חז"ל, נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. דיברנו על שבירת הלוחות. למה זמן מתן תורתנו הוא הזמן שבו עלה משה רבינו לקבל לוחות שנשברו? בעצם אפשר לשאול את זה בשאלות אחרות לגמרי. למה יש שברים בעולם? למה העולם בנוי משברים? למה משבר הוא גם המשבר וגם המקום שבו הדברים נולדים? למה העולם בנוי כך? וכל העולם כולו בנוי כך. למה צריך להביא את עם ישראל למקום שיסתבר בעוד 40 יום שהוא לא יכול לעמוד בו? למה לא להתחיל בלוחות שניים? זו לא שאלה על יום היסטורי, זו שאלה על היום בבוקר. זו שאלה על מחר בבוקר, זו שאלה על דרך העולם עד שהוא יבשה ויגאל ויגיע לתיקון שלו. כשברא הקדוש ברוך הוא את העולם, והוא שם בו אדם, הוא ביקש לגלות את אורו האינסופי. בכל דבר בעולם, מה שמחיה אותו, מה שמקיים אותו, זה האינסוף שבו. במראית עין אנחנו רואים את הכל במגבלותיו, וטוב שכך. תארו לכם שהיינו חיים בעולם שחי באינסוף. אי אפשר לעשות כלום. פעם דיברנו על המושג יש מאין. זוכרים? החפץ הזה, השולחן הזה, היד הזאת, אני, הבניין. אנחנו נוהגים להגיד על עצמנו שאנחנו יש מאין. אני עוצר לפעמים ואומר, רגע, 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 תחשוב עוד פעם למה שאמרת. אני יש, אני. בערבית אומרים, איך בינדו. אני. אני יש, ומאיפה באתי? מי? עין? לא נעים. צריך לעשות משהו, לסדר את זה מחדש. כלומר, אני יש וזה אין? אלא מה אני מתכוון כשאני אומר יש מאין? אני מתכוון נתפס מבלתי נתפס. מושג שאפשר להשיג אותו מבלתי מושג. לעולם הראשית היא עין מבחינת היש שלי. כלומר, אם אסתכל על העולם מהכיוון של מלמעלה למטה בדמיון שלי, אני אומר הפוך. אני אומר, אין עוד מלבדו. אני אומר, הכל אין. ומה יש? רק הוא יתברך שמו ויתעלה. אין עוד מלבדו, אין פירושו אין עוד אלוהים מלבדו, חלילה. אין עוד מלבדו זה אין עוד יש מלבדו. מה שאני קיים זה מפני שהאין סוף מקיים אותי. מה שאני חי עכשיו זה מפני שעכשיו הקדוש ברוך הוא מקיים אותי בדיוק כמו ביום שבו נברא העולם. לעולם השם דברך ניצב בשמיים. יש לפעמים בני אדם שכל כך תפוסים ביש כאן עד שהם לא רואים את היש, והם הופכים את האין ליש בלבד, ואין כלום חוץ ממה שאני פה. זו בעיה ידועה. היא אגב מאוד מובנת, מאוד מובנת. היא מובנת מפני שכך ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. יש בה הרבה הרבה מימד של צדק, כי מה שאני רואה הוא את מה שאני רואה, ואין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות. השופט הוא מי שרואה את מה שהוא רואה לפניו, ועל פי זה הוא שופט. ויהי בימי שפוט השופטים, עוד נגיע לזה. האדם שופט על פי מה שהוא רואה, וכך הוא צריך לעשות. אבל מעניין שדווקא לשופטים שמתפקידם לשפוט על פי ראות עינם, קוראת התורה אלוהים, ותובעת מהם לבדוק האם הם יותר מכל אחד אחר עלי אדמות יודע שהשם יראה ללבב. אבל יש גם מי שטועים לכיוון ההפוך. יש תפיסות עולם כאלה שבהם אין כלום. הכל אין עוד מלבדו. ולכן לא חשוב בכלל מה אני אעשה. אתם יודעים מה פירוש נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתוניים? נתאווה הקדוש ברוך הוא לגלות שאורו האין סופי נמצא בחושך הכי נמוך לא פחות ממה שהוא נמצא במקום הכי גבוה. נתאווה להיות לו דירה דווקא בתחתוניים. הקדוש ברוך הוא נתן לאדם מתנת אל, חסד מופלא. חסד מופלא. עם קצת כנות, יכול האדם להגיע למסקנה הבאה. אין סתירה, זאת המסקנה שהאדם כן יגיע אליה בין שני הדברים הבאים. אני חי בעולם של יש, ובו זמנית יודע שאין עוד מלבדו. אני קם בבוקר ויודע, מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך, ויודע שאני אינני פה מכוח עצמי. אני יודע את זה. יכול האדם להגיע למסקנה הזאת אמיתית לגמרי? הוא יכול להבין. אינני יודע אם הוא יכול להבין תמיד על פי רמתו שלו, על פי רמה אחרת, את סדרי ההשתלשלות בעולם ומה קורה בעולם ואת העולמות הפנימיים האלה והאחרים, זה לא חשוב עכשיו. אבל יכול אדם, כן, בעצם לא יכול לא, אם הוא כן באמת, להגיע למסקנה שכל מה שיש פה קלה, וכל אדם עם טיפת ענווה מגיע לזה. ובכל זאת, להבין שהידיעה הזאת האמיתית, האמיתית, והיא הידיעה האמיתית, זאת אומרת היא הידיעה היחידה, אם זאת אמת אין עוד אמת, לא סותרת את האמת השנייה, שהקדוש ברוך הוא אורו האינסופי מתלבש בשולחן הזה, בידיים האלה, ברגליים האלה. יכול אדם לחיות בעולם שבו גם מלמטה למעלה יש וגם מלמעלה למטה יש. דרך אגב, בחצי שנייה, גיבור המגילה האמיתי הוא עובד, זה שמגלה איך מגיעים אל הכל מעבודה. הוא בנם של בועז ורות, הוא אבי, איך קוראים לבן של עובד? הוא אבי ישי. ומה זה ישי? זה יש מלמטה למעלה ויש מלמעלה למטה. זה ישי שמת בעטיו של נחש, זה האבא של בן ישי בית הלחמי, זה הבסיס של כל התורה וכל הגאולה. לחיות בעולם שבו אין שום סתירה בין זה שאין עוד מלבדו לבין זה שלמה שאני עושה פה בפעולה שלי יש משמעות אינסופית. בשביל להבין את העולם הזה צריך מרשם. למרשם הזה קוראים תורה ומצוות. מצווה פירושה איך הקדוש ברוך הוא ואתה יכולים להתתוות בצוותא. המצווה היא הדרך שבה הקדוש ברוך הוא אמר רק לך, לא לאף מלאך, איך עם הידיים האלה שלך והאצבעות האלה שלך אתה יכול למלא את הסוף באור אינסוף. אתה יכול למלא את החושך הכי גדול, וככל שהחושך גדול יותר יתגלה האור כפול ומכופל. דירה בתחתונים קוראים לזה תורה. התורה היא הכלי שמאפשר לך בעולם הסוף לחיות כל הזמן את האינסוף. אתם יודעים מה עושה האדם אחרי שהוא אמר מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי, והוא אמר בעצם אני אין, אתה יש? את זה הוא אומר עוד במיטה, עוד בידיים תמאות, עוד בידיים מלוכלכות, עוד בלילה. בזה הוא קם. ואז הוא קם, ומה הפעולה הראשונה שהוא עושה? לוקח את הידיים האלה. אתם יודעים מה הוא עושה איתם בעברית? נוטל אותם. הוא לוקח את הידיים האלה ועושה את הפעולה ההפוכה ממה שהן עושות סתם. הוא מרים אותן ואומר, ריבונו של עולם, אין עוד מלבדך, ובעשר האצבעות האלה אני אכניס את האין סוף האלה לכל דבר ודבר. רק אחרי שהוא נוטל את ידיו והודיע מקודם שהוא אין, עכשיו הוא יכול להתחיל את יומו. קוראים לזה בשם עברי קצר, ישי. שם מעניין, אבא של דוד, על דוד נדבר עוד. כשנתן הקדוש ברוך הוא תורה ומצוות לעם ישראל, הוא אמר להם, הנה המרשם של האין סוף בתוך הסוף. הפסוק אומר, רוטה אור כסלמה, נוטה שמיים כיריעה. אומר הארי הקדוש, אתם יודעים מה זה עוטה אור כסלמה? כל פסוק שאתה קורא בתורה, כל מילה היא גם אור וגם סלמה. סלמה היא ההפך מאור. סלמה היא המעטפת, היא הכיסוי, היא השק שמסתיר על האור. סלמה היא היכולת היחידה שלך לגעת באור. כשכתוב שור בתורה, זאת רק גאווה להגיד את הדבר ההגיוני הבא. אני יודע מה זה שור. שור זה אחד עם ארבע רגליים שעושה מו. זאת הסלמה הנכונה שלך. וכשמיכאל וגבריאל ביקשו את הפסוק שור, אולי הם דיברו על השור של יחזקאל מהמרכבה? עוד קריאה שקוראים בשבועות כשנרדמים. אולי הם דיברו, לא אולי, ודאי. אתם יודעים מה פירוש אינסופיות? אינסופיות פירושו שנתנו לך כלי, והכלי הוא לעולם הסלמה שממנה יבוא הכלי הבא. וגם הכלי הבא הוא רק סלמה, וגם הכלי הבא הוא רק סלמה, וגם מה שמשה רבנו יגיע בהבנת התורה הוא רק סלמה של האור האינסופי. כי אורייתא וקודשא בריך הוא חד, שהקדוש ברוך הוא אינסופי. אתה מבין? כן ולא. למה קשה לך להבין ששור זה אינסופי? בגלל 100 גרם שכל שלך. שיהודי הוא אינסופי, אתה מבין? כן ולא. יהודי הוא אינסופי, אתה מבין? שהתורה ועם ישראל מחוברים אינסופית, אתה מבין? התורה מספרת איך בא הקדוש ברוך הוא בקולות, בלפידים, בברקים, באשן, בענן, זוכרים את כל הפסוקים, את כל מה שנקרא במעמד הר סיני. האדמור הזקן שואל שאלה נהדרת, בצורה ככה יותר, נשאל אותה לא יפה. הוא שואל שאלה מדהימה. הוא בעצם שואל כך, מה נאמר אז? קולות, לפידים, ברקים, זה מופע אדיר. ואז מה נאמר? לא תרצח. בטח קם איזה ילד ואמר, טוב, זה כבר למדנו בכיתה א'. בעברית אחרת, עם קולות ולפידים, לא שווה כבר לתת איזה שיעור רציני ככה משהו, אני יודע מה, איזה פרקי זוהר להיום משהו. כזה מופע, ובסוף להגיד לא תרצח, על זה להוציא את ה... או לפחות תגיד בעיון מה הצדדים, שני דינים בלא... מה, סתם לא תרצח? זה משעמם, נרדמים בשיעור כזה. לא תרצח? אומר הרבי הזקן, אתם יודעים מה היה בהר סיני? כולנו היינו שם, נכון? כולנו היינו שם? אתם מתכוונים ברצינות למה שאמרנו? כולנו היינו שם. גם הרוצח שיושב 100 מעשרי עולם חופפים, גם הוא היה שם, נכון? היהודי הזה שרצח, זה משה רבינו, הם אותו אור אין סוף, נכון? נכון, זה שכשאומרים לו לא תרצח, הוא אומר למה? אתה מבין שהוא שייך לתורה הזאת כמוך? שזה צריך קולות ולפידים. זה גבלת. אתם יודעים מה התגלה במעמד הר סיני? שאין אחד ששייך לתורה הזאת פחות מהשני. אתם מבינים מהי תורה שהיא לא של חסד? עוד נגיע לזה עוד מעט. במעמד הר סיני התברר שבעצם קודשא בריחו ואורייתא חד, זאת אומרת שקודשא בריחו ואורייתא וישראל חד. זה התברר במעמד הר סיני. איך אתם רוצים לחגוג את זה? עם מצות? איך מבטאים את זה? עם רעשן? איך מלבישים לעצם העצם אירוע חיצוני? מה עושים חוץ מלעצור ולעשות עצרת? מה עוד אפשר לעשות ברגע הזה? יש משהו שיכול לקמת את עצם החיבור של האין סוף להכי הכי סוף? התורה גילתה שהאין סוף שייך עד לרבדים הכי נמוכים, הכי חשוכים, הכי שחורים. וביום מתן תורה זה התגלה שזה שייך עד ליהודי הכי נמוך, הכי שחור, הכי רחוק. אתם יודעים איפה אצלי נמצא סיעה של מגילת רות? כשבועז מחדש חידוש שלא היה אף פעם בהלכה דבר כזה, הוא מעמיד את כולנו במבחן. הוא אומר, אני רוצה להקים שם למת, אני רוצה לגאול את אשת המת, אני רוצה להקים שם לנחלת המת. מי המת? המתבולל מחלון, המתבולל. לבל יידח ממנו נידח. אתם יודעים מה בועז עשה? הוא הקים במרכז בית לחם, במרכז דות בית לחם, שלט ענק: כאן נמצאת השדה של אחינו אלימלך, אחינו מחלון, אחינו כליון. אתם מבינים עד איפה מגיע האין סוף? שני היהודים שהצהירו בתעודת הזהות שלהם, אני מבקש למחוק יהודי, ולא בחרו אין לאום, אלא ביקשו לכתוב מואבי. מעמיד בועז את העם ואת הזקנים, והם אומרים אמן. אתם יודעים מה היה במעמד הר סיני? אתם יודעים באיזה יום הוא עשה את זה ובאיזה יום העם אמר אמן? בי"ז בתמוז. בי"ז בתמוז הוחזר מחלון לכלל ישראל. כלומר, התברר שאי אפשר לצאת משם אף פעם. לא מובן? והקדוש ברוך הוא כן מובן? אז מהיום גם שור שנגח לא מובן. לא הבנתי, אז תפשט לא צריך ללמוד? ודאי שצריך, גם תפשט של היהודי צריך ללמוד. עכשיו הוא רעב. זה פשט. ואם אני אלמד רק את הפנימיות ולא את הפשט, זה סתם רשע. הפשט הוא שהוא רעב. הדרש זה שהוא עוד לא יתפלל מנחה. בסדר? אבל הוא רעב גם. עשה גם פשט, גם דרש, יש גם רמזים, יש גם סודות. אבל אם לא נפגשת עם זה שהוא אינסוף, סוד הדביקות של מגילת רות. אז למה שבירה? כי כשבורא הקדוש ברוך הוא את העולם, הוא לוקח את האדם, הוא עושה לו כמו עם GPS. הוא אומר לו, אתה רואה שם את היד, אתה רואה? כמו מדריך טוב. אתה רואה שם את היד? לשם אפשר להגיע. אם יש לו זמן למדריך הטוב, הוא קודם כל מוריד אותנו עם המטוס לראש ההר. ועכשיו הוא מוריד אותנו למטה, ואומר, תתחיל לטפס. לא בשביל לבדוק את הכוח האתלטי שלך, אלא כדי להאיר את כל החושך באור אינסוף. כי אחרת בקומה המאה יהיה אור, ולמטה יהיה חושך. כי אחרת הייתה ניתנת התורה למלאכים. שלקח הקדוש ברוך הוא את עם ישראל והביא אותם אל הקולות ואל הלפידים, אל ההר העשן, והם נבהלו וירא העם, ויעמדו וינועו ויעמדו מרחוק, ויאמרו אל משה, דבר אתה עמנו ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. והקדוש ברוך הוא לא ידע שעם לא יכול לראות קולות, וכל העם רואים את הקולות. חידוש. אבל גם לעתיד לבוא נראה קולות. עוד יבואו ימים של וראו כל בשר יחדיו, כי פי השם דיבר. אז אתם יודעים מה היה במעמד הר סיני? פרומו לתחיית המתים. לקראת שידור. ומה עכשיו צריך לעשות? עובד. אגב, אתם זוכרים איך קראו לאבא של בועז? נו? סלמה. עוד נגיע לשמות האלה. כל שם שם הוא עולם שלם. ואלה תולדות פרץ. אלה הפסוקים ש... האמת היא שאלה הפסוקים היחידים שזוכרים ברות, כי אז מתעוררים. ובוותיקים. ואלה תולדות פרץ. וסלמה... האח של אלי מלך, לא אלי מלך, הוא הוליד את בועז. ובועז הוליד את עובד. ועובד הוליד את ישי. ומגילת רות היא איך עוזבים את אלי מלך, אבל בועז לא עוזב את אלי מלך. הוא מחזיר את אלי מלך. והוא מחזיר את אחינו אלי מלך ואת השדה בגלגול הבא, לבל יידח ממנו נידח. מי שלא מבין מה זה ייסורים, לא יבין מה זה חסד. זה דבר אחד, אלה לא שני טעמים. זה היינו אח. זמן מתן תורתנו הוא הזמן שבו אנחנו עושים בדיקה מה היה היום בהיסטוריה, ואומרים לעצמנו, היום עלה משה להר ובעוד 40 יום חטאנו בעגל. ואנחנו מודים לקדוש ברוך הוא שהוא לקח אותנו מהמקום המרוסק הזה ונתן לנו להתרסק ולהתחיל מהמקום הבא. ולהתחיל מהמקום המתאים לנו. בלי קולות, בלי לפידים, בלי הר השן. עם 40 יום אוהל מחוץ למחנה. נזופים, כעוסים, כאובים. ואז אם אני לדודי ודודי לי של אלול, כי הדודי לי ואני לא, לא עבד. לא נכון, עבד בתור תוכנית אב, אין לו עבד. בו' בסיוון בא עם ומודה על האיסורים שהוא הוכנס אליהם. בו' בסיוון בא עם ואומר לא תינתן תורה אלא על ידי איסורים ועוני. בו' בסיוון בא עם ואומר אם תורה היא אין סוף שמלובש בסוף, אני צריך להגיע עד הסוף כדי שהכל יהיה באור אינסוף. מבינים מה זה זמן נתן תורתנו? את זה אפשר לקמת למשהו? מה עושים עם זה? נכנסים עם זה לסוכה? וזה אפשר לעשות חול המועד? כשיאמר כיוונו בחרת מכל עם ולשון, התכוון למעמד הר סיני. הבוחר בתירי תורה והבוחר בעמו ישראל הוא מי שבחר בהם להיות הגילוי של האין סוף בסוף. זה הבחירה בה בעצם. התורה היא הכלי שאיתו אתה יכול להבין את זה. חז"ל אומרים שירות על פי הסדר שקבעו חז"ל לכתובים, תורה, נביאים וכתובים, רות היא פתיחת הכתובים. זה שאצלנו בדפוס זה לא כך, זה מטעמי גודל. אבל רות היא הספר הראשון של הכתובים, כרונולוגית. כי לא משנה מתי, למרות שכאילו מעורבב בהתחלה והיא בימי שפוט השופטים, אנחנו לא יודעים מתי, אבל אנחנו כן יודעים, אלי מלך הוא בנו של נחשון. אז מה טווח הטעות? עשרות שנים לכאן או לכאן. זה ודאי קודם לשאר ספרי הכתובים. חוץ מספר אחד שעליו אומרים חז"ל, אנחנו לא יודעים מתי הוא היה. איזה? איוב. ישנה דעה שאיוב בימי משה היה. ושואלים חז"ל לאותה דעה שאיוב בימי משה היה, למה לא הקדימו את איוב? עונים חז"ל, כי לא רוצים לפתוח באיסורים. שואלים חז"ל, מה? ורות זה מה? זה חגיגה? עונים חז"ל בגמרא בבבא בתרא, איוב ייסורים שאין להם אחרית, ורות ייסורים שיש להם אחרית. ואחרי רות תהילים, דוד המלך, ואחרי תהילים הספרים של שלמה, משלי, שיר השירים. שואלים בעלי התוספות, לא הבנו. לאותה דעה שאיוב, נו, בימי משה היה, אז הבנתי למה הוא לא פותח, כי איסורים. ורות איסורים עם אחרית. אוקיי, אז שהוא יהיה שני. כי אם בימי משה היה, הוא ודאי לפני דוד ותהילים. אומרים התוספות, אבל האחרית של האיסורים של רות זה דוד. ולכן תהילים בא אחרי רות, כי זה איסורים שיש להם אחרית. האחרית זה דוד. לא הבנתי אף פעם. מה פירוש לאיוב אין אחרית? ראיתם פעם את סיומו של איוב? או אחרית. כתוב שם המילה אחרית. והשם בירך את אחרית איוב מראשיתו. בטח הוא אמר דרשות על איסורים ועל זה וראשית ואחרית וצור חבלי והכל, וזה מראה. היה כתוב שהוכפל לו הממון והוכפלו לו הפרדות, יש שם מספרים ממש, ושבעה בנים ובנות, פילאים, טוב מאוד. אתם יודעים מה ההבדל בין האיסורים של איוב לאיסורים של רות? אין שום קשר בין האחרית לראשית באיסורי איוב. מעולם לא קיבל איוב את איסוריו עד הסוף. גם כשהוא אמר כבר פעם אחת את הפסוק שאיתו אנחנו הולכים לו עליכם בצידוק הדין ואומרים השם נתן והשם לקח, יהי שם השם מבורך. פסוק של איוב. אומרים חז"ל, בפיו אמר, אבל בליבו לא. איסורים שיש להם אחרית זה איסורים שאני מקבל את הראשית ומבין את האחרית ומגיע עד למדרגת שמח באיסורים. איסורים שיש להם אחרית פירושו איסורים שלכל שלב יש את האחר כך. ומה עכשיו? אז הבנתי, אז המכה עכשיו, מה באה לתקן? הבנתי, ועכשיו? אתם יודעים מה האחרית של רות? האיש שלימד אותנו מה הם איסורים שיש להם אחרית. באיזה פסוק דוד המלך לא מדבר על האיסורים שלו ועל האחרית? שבתך ומשענתך הם הינחמוני. לא משענתך, שבתך. איסורים שיש להם אחרית הם איסורים שאני יכול להבין את כל נקודה באיסורים, מה בדיוק היא עשתה, איך היא מקדמת אותי, איך אותה נקודה לוקחת אותי למעלה. כדי להבין את זה אני צריך לצאת מעולם הסוף ולהיכנס לעולם שהדבר הדומיננטי בו הוא האינסוף. ואז הסוף תפל לאינסוף. כל עוד האינסוף תפל לסוף, האיסורים הורסים את הסוף, את המוגבל. אבל אלה בדיוק האיסורים שמקדמים את האינסוף. כשאתה יודע להשתמש בכלים שקוראים להם תורה, אתה יכול פתאום להבין את העולם אחרת לגמרי, לגמרי, לגמרי. לא כמו איוב, בסוף יהיה בסדר. באינסוף יהיה בסדר. העולם נוהג לנחם, לא עלינו כשצריך, העיקר להמשיך. תרשו לי הקטן לחלוק על זה, העיקר לא להמשיך. אם העיקר היה להמשיך, אז בשביל מה הקדוש ברוך הוא נתן לפלוק? יכולתי להמשיך גם לפני כן. היה נותן לי עוד אקמול, והייתי ממשיך. העיקר לעצור. העיקר להמריא. העיקר להבין עם איזה אינסוף מבקשים להפגיש אותך עכשיו. איזו נקודה שעוד לא ידעת על קיומה אתה הולך לפגוש. מה אחר כך של הגרם מכה האחרון? מה יישר כוח עליו? לא מה יהיה בפרק מבית של יום. מה עכשיו? רות התייסרה לא פחות מאיוב, ונעמי התייסרה לא פחות מאיוב, אבל הם ביקשו ללכת אל האין סוף כפשוטו. בשיחה בין נעמי לרות ואורפה זאת שיחה על האין סוף ועל הסוף ועל השאלה מי ינצח. אורפה היא אדם מדהים, היא אצילת נפש כמו רות. היא אגב הקלה המבוגרת, כי היא נשואה לקיליון. שם האחת עורפה ושם השנית רות. אני רואה בדמיוני את רות הולכת אחרי עורפה בהתחלה. יחד הן בוכות, יחד הן רוצות ללכת לבית לחם. אתם יודעים מתי עורפה נפרדת? כשנעמי מנצחת אותה בהיגיון שלה. היא אומרת לה, זה לא הגיוני. היא אולי גם אומרת לה בשקט, תעשי לי טובה ואל תבואי איתי. אתם יודעים מה אומרת אז רות? היא אומרת לנעמי, אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחרייך. כי אל אשר תלכי אלך, ובאשר תמות יאמות, באשר תלין יאלין, עמך עמי, באשר תקבר יקבר, עמך עמי אלוהיך אלוהי, כה ייתן השם וכה יוסיף. כי המוות יפריד ביני וביניך. אתם יודעים מה היא אומרת לה? היא אומרת, נעמי, תשמעי טוב. עד לפני רגע, דחית אותי מלהיכנס אל העם הזה. ובעצם קיימת את ההלכה. זה בסדר גמור. שכנעת אותי שלא. הרי אני מודיעה לך. אני כבר העם הזה. אני כבר דבוקה. לא נשוקה. לא אורפה. רות. שריבה, שריבתה, שזכתה ויצא דוד שריבה. כניסה פנימה. מרגע זה, מה שעד לפני רגע היה בסדר גמור, אמרת לי, תישארי את בעולם שלך, זה 100%, תני לי ללכת אל עולם האין סוף. מרגע שאני נדבקתי ואמרתי, עמך עמי, מרגע זה נעמי, את עוברת עליי בזה שאת פוגעת בי. עכשיו את פוגעת בי הלכתית. עכשיו עמך עמי. עכשיו אלוהייך אלוהי. עכשיו אני כבר דבוקה. אולי רות כמעט אמרה לה בחיוך, את רוצה לבוא איתי אל העם שלי? אני הולכת לבית לחם. מצטרפת? למה את שואלת אותי אם אני מצטרף? אולי תצטרפי את. כל החלוקה בין עורפה לרות היא רק אחת. אין סוף מוביל, או בשורה האחרונה הסוף מוביל. מה קובע, מה דומיננטי, מה מוביל? ללמדך שלא ניתנה תורה אלא על ידי ייסורים ועוני, זה מגיע לידי ביטוי בדברים הכי קטנים, אנחנו לא יודעים לחשוב עד כמה. זה מגיע לידי ביטוי בהלכות הכי פשוטות שיש. נבאתי השבוע דוגמה בכיוון מסוים שדיברנו בו. אפשר לנתח את העולם בעולם של סוף, ואפשר לנתח את העולם בעולם של אין סוף. אני רוצה דוגמה אחת, נורא פשוטה. קחו הלכה של בן אדם לחברו. הדבר הזה קיים בכל הלכה, אני בכוונה לוקח בן אדם לחברו פשוט. קחו את ההלכה החמורה מאוד של לשון הרע, של רכילות, של הלבנת פנים. קחו את ההלכה של הלבנת פנים. כשמלבינים פניו של אדם, יש שלושה שחקנים, שלושה גורמים. הזכרנו את זה השבוע. יש שלושה גורמים. המלבין, השומע, וזה שמולבן. עכשיו בואו נדבר על זה במילים של עולם הגיוני, במילים של עולם של סוף, שכך צריך להיות בעולם היש מלמטה, זה בסדר גמור. במילים של עולם של יש, מי הכי מסכן? המולבן. ברור, הוא מולבן. אסור להלבין, מסבירים חז"ל, זה נקרא להלבין מפני שמוציאים את דמו. זה רצח. כפשוטו. עכשיו ניכנס לעולם ההלכה. המלבין, מה דינו? שם ירחם, לא כדאי להגיד עכשיו. שופך דמים. עולם הבא מתחייבים שלא נותנים לו, על העולם הזה גם אני לא יודע מה הוא מקבל כבר. השומע, הוא סתם מעשן פסיבי. משכן היה, מה אפשר לעשות? קרא בעיתון. אגב, הוא קרא בעיתון בגלל שחייבים להיות בעניינים, לא? מכירים? יש אגב מושגים מעניינים בעולם הסוף. מושגים מאוד מעניינים. בעולם הסוף יש כל מיני מושגים שעליהם העולם בנוי. אגב, מושגים שסוגרים לגמרי את האינסוף. למשל, כתוב! לא מכירים? יש כל מיני מושגים. אין השם לי, מכירים את המושגים האלה? זה מושגים שהם קודש הקודשים. לעולם הסוף, אגב, עכשיו בעולם הסוף, זה לא כתוב. זה חובת הציבור לדעת. כלומר, זה ההלכה. זה לא ההלכה, זה חיי החיים. זה הטעם של החיים בכלל. עכשיו נחזור לעולם המוזר הזה של ההלכה. יש עולם משונה כזה. המלבין, מסכן, הוא כבר בפנסיה מהעולם הבא ומהעולם הזה. המקבל, נבח, אם הוא פתח רמב"ם, דינו יותר חמור מהמספר. דרך אגב, הוא לא צריך לפתוח רמב"ם. אם הוא מוכן להיכנס לקורס גמילה מרחילות, הוא יודע שמצבו יותר חמור מהמספר. אם הוא מוכן באמת לבוא לשיעור ראשון בקורס גמילה מרחילות. מי מה שנקרא בישראלית יצא זכאי? המסכן של עולם היש. הוא מורווח 100%. כי ממה נפשך? אם כל מה שאומרים עליו נכון, איסורים ממרקים, אז הוא גם בעל איסורים וגם בעל תשובה. אם כל מה שאומרים לא נכון, שזה בעל איסורים בכפול. כלומר, לפי עולם האינסוף, כל הניצוח הוא הפוך. יש תרייג דוגמאות כאלה. איך חיים בעולם היש ובעולם היש? איך חיים בעולם של בן ישי, בית הלחמי? דביקים באינסוף. זמן מתן תורתנו הוא הזמן של ההידבקות באינסוף. אתם מבינים למה תנאי יסוד להידבקות באינסוף זה להגיע לשם כאיש אחד בלב אחד? כי אם לא הגעת כאיש אחד בלב אחד, אז זה עוד פעם חתיכת 100 קילו של סוף. בשיחה לפני 50 שנה בדיוק בל"ג בעומר, שיחה שנתן הרי בזכר צדיק לברכה לילדים קטנים בחגיגות של ל"ג בעומר, הוא דיבר בילדית. הוא פותח שם את השיחה בזה שהוא רוצה לדבר בשפה של ילדים, אבל זה בעיקר למבוגרים, כי כולנו בעצם ילדים. ואז בשפה של ילדים הוא אמר את התורה הכי גדולה שיש. הוא אמר, אתם יודעים ילדים מה היה בל"ג בעומר? בל"ג בעומר התחלנו להבין שצריך לנהוג כבוד זה בזה. ואתם יודעים מה עוד היה בל"ג בעומר? בל"ג בעומר זכינו שרבי שמעון בר יוחאי יגלה לנו את זה שלכל דבר בתורה יש פנימיות. אתם מבינים שזה אותו דבר? מי שלא יכול לראות פסוק בלי להבין שלפסוק יש פנימיות, יתרגל גם לא לראות את חברו בלי להבין שלחברו יש פנימיות.
אתם יודעים מה הוא יעשה אז? הוא יאיר בהרבה הרבה אש את העולם. הוא ישרוף את כל מה שצריך להישרף בנפש הבהמית שלו, כי הוא יתפוס פחות סוף. והוא יאיר באור אין סוף את החושך הכי גדול. אתם יודעים מה זה תורת חסד ותורה שהיא לא תורת חסד? זה להבין שאתה שייך אל האין סוף, גם אם לא מגיע לך לכאורה על פי דין להיות שייך לשם. אתם יודעים למה תורה תחילתה גמילות חסדים? כי הקדוש ברוך הוא מלביש ערומים ועשה לנו קוטנות אור והלביש, ושאלנו זה החסד? החסד שהוא ברא את העולם? לא. הנה התשובה, לא. זה שהוא ברא את העולם זה המצווה שהוא צריך לעשות. אתה צריך להחליט, אם אתה בורא אז תברא. זה כמו להגיד שהחסד שאני עושה זה שאני מתפלל שחרית, והחסד שאני עושה זה שאני מביא לקט שכחה ופאה. לא זה החסד. אתם יודעים מה החסד? החסד הוא שהוא בא אל האדם כשהאדם לא היה ראוי ואמר לו, אם אתה עוזב אותי זה בסדר, אבל אני לא אעזוב אותך. אם אתה כבר לא במדרגה של להיות ערומים עם הקדוש ברוך הוא, אני אלמד אותך איך מגיעים אליי מהלבושים. אם אתה לא יכול להיות איתי כמו שאתה, אני אלך אחריך עד למחוץ לגן עדן, אל החושך הכפול והמכופל. זה חסד. אתם יודעים למה הסוף של התורה זה חסד? כי קבר הקדוש ברוך הוא את משה בגי. שאלנו, לקח לנו את המצווה, אנחנו היינו מחויבים. כי הוא ידע שעל פי המדרגה שלנו אנחנו נעשה מהקבר של משה רבינו עבודה זרה, והוא התחשב במדרגה שלנו ואמר, אני אמנע ממכם את המצווה ואני אעשה חסד, כי אני יודע איפה אתם, ואנחנו נלך משם יד ביד. חסד זה ללכת איתי עד לאין סוף. יש משפט אחד לכאורה מיותר לגמרי במגילת רות, והיא בימי שפוט השופטים. הוא לא אומר כלום. ימי שפוט השופטים זה 400 ומשהו שנה. מספיק שתגיד שבנו של נחשון, אני יודע הרבה יותר טוב. אני בכלל לא הבנתי אף פעם את המשפט הזה. והיא בימי מופיע בתנך הרבה פעמים. אבל אף פעם, שימו לב, זה הערה מעניינת מאוד, אף לא פעם אחת מופיע ויהי בימי סמוך לפועל. אני אסביר. ויהי בימי השופטים היה צריך להיות כתוב, כמו ויהי בימי שמגר, ויהי בימי אחשוורוש, ויהי בימי אמרפל, ויהי בימי קציר חיטים. בימי מתאר תקופה, מתאר זמן של אדם. אתה לא אומר בימי אכול אוכל. חפשו, אין דבר כזה חוץ מפה. אז א', זה גם לא נותן לי תיארוך. ב', איזה מין משפט זה? אתם יודעים מה בועז עשה, בועז הצדיק, אתם יודעים מה בועז ורות ונעמי עשו במגילה? מגילת רות נכתבה הבוקר. הימים הם לא ימי השופטים, זה בכלל לא מה שחשוב. הימים הם ימי שפוט, הם ימים שבהם כולם שופטים את כולם. שמעתם פעם על ימי שפוט? והיה בימי שפוט, השופטים שופטים את שופטיהם, ושופטיהם שופטים את השופטים. ומגיעה נעמי וכל הציבור עכשיו מוציא טריבונל כללי החוצה, ותהום כל העיר עליהן ותאמרנה, הזאת נעמי? ופרשנינו לענייני פרשנינו הסביר שפרשנינו ללא ענייני פרשנינו הסביר לפרשנינו לפרשנים. ואז בועז מתחיל לקחת את עבודה. הוא לוקח עם שצעק הזאת נעמי, ומביא אותו בסוף המגילה אל החתונה של י' ז' בתמוז של רות ובועז, ויאמרו כל העם והזקנים עדים. הוא לוקח עם של ימי שפוט ועורך לפני כולם את גאולת דה מחלון ואשת מחלון. הוא אומר, שלום, אני בועז. כבר יותר מ-10 שנים רצינו לשכוח את הקטם הזה של מחלון וקיליון. אז תשכחו מזה. אחינו אלימלך, הבן דוד שלי מחלון, נגמרו ימי שפוט. למה קוראים רות בעצרת בזמן מתן תורה? מפני שהיא כולה חסד, והתורה כולה חסד. למה קוראים רות בעצרת? ללמדך שלא ניתנה תורה אלא בייסורין ועוני. למה תורים רות בעצרת? כדי ללמדך ייחוסו של דוד. עכשיו אפשר להתחיל להיכנס למגילה.